טוב, שלום וברכה, אנחנו בסיום סוגיה של תנורו של אחנאי, ושאלה שאנחנו מנסים להבין, למה נידו את רבי אליעזר, על סמך מה, מה הוא עשה לא בסדר, ואם זה כל כך לא בסדר, זה היה נכון לעשות את זה, אז למה היו כל אלה שנידו אותו, למה היו צריכים למות? כאילו הם פעלו קודם, נכון, כאילו נגיד הוא פעל לא לפי כללי המשחק שאמרנו, אז למה הם מתו? שלא בזמנם, כן, ובצורות משונות, ונהרג רבן גמליאל, על זה שהם נידו אותו. מה, אם זה כל כך רגיל ופשוט, כן? זאת השאלה. וכדי להבין למה נידו אותו ולמה האמת וכל זה, אנחנו נזכור שעל מה בעצם מדובר. מהו התנורו של אחנאי? כמו שדיברנו בהתחלת השיעור, עוד לפני כן, הרבה לפני כן, שתנור הוא, אחנאי זה שם של נחש. תנורו של אחנאי, תרגום של המילה הזאת לעברית, זה תנורו של נחש. ומה זה תנורו של נחש? אמרנו שזה גיהנום. זה התנורו של נחש. הם לא דנים על תנור בלרז, או דילונג'י, או בוש, וכל ה... לא על תנור הזה דיון. תנור, על... כדי לדעת איזה תנור זה, זה, זה... לא היו עצים עפים באוויר, קירות נופלים, יוצא בת קול וכל זה. היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת בצורה פחות או יותר טכנית. לא. הם מבינים שברגע הזה שם בבית המדרש עומדת, הם מכריעים את היסטוריה, היסטוריה של מין האנושי, של כל המציאות כולה. על זה מדובר, על זה ויכוח, והשאלה היא עיקרית, האם הגיע הזמן שיבוא התנור הגדול של העתיד לבוא. מהו תנור הגדול של עתיד לבוא? כמו שאומרת הנבואה, שכאשר יבוא יום הגדול, לפני שיופיע הגאולה בעולם, לפני כן צריך להגיע תנור לעולם. אם אתם זוכרים, זה נבואה, נתתי לכם דפי מקורות, סליחה. אז בבקשה, רק שנייה, כן. אז בבקשה, קחו דפי מקורות, אז אתם תראו את ה... תודה רבה. תודה. אומר ספר המלאכי במקור 2 אצלכם, כי הנה יום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשע קש, ולהט אותם היום הבא, אמר השם צבקות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. זאת אומרת, לפני שמתחילה גאולה שלמה, הנה יום, יבוא יום הגדול, אנחנו כולנו מחכים, בואו של היום הגדול, לעתיד לבוא, יהיה יום, ולפני היום הזה יבוא תנור, יום בוער כתנור. מה התנור הזה? חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב בנבואה תנור, מדובר על גיהנום. זה לא סתם תנור. אם אתם זוכרים שם, באברהם אבינו רואה תנור, בברית בין הבתרים, ויש הרבה הרבה עניינים זה שתנור זה מסמל משהו מיוחד כזה. תראו, אומר על זה מדרש בילקוט שמעוני, אצלכם במקור מספר 1. רבי נתן אומר, מניין אתה אומר שהרה מקום לאברהם אבינו גיהנום, שנאמר, והנה תנור עשן. אתם זוכרים בברית בין הבתרים, עובר שם תנור עשן. אז מה פירוש תנור עשן? עשן? אומר על זה רבי נתן, זהו גיהנום שנאמר, והנה יום בוער, בא בוער כתנור. יום בא בוער כתנור שם, במלאכי, לפי המשנה כאן, מלאכים מדבר על גיהנום. אותו דבר גם באחת א', ילקוט שמוני, אומר ככה. רבי זעירא אמר, לא נבראו הללו, אלא עצים לגיהנום, שנאמר, והנה תנור עשן, ואין תנור אלא גיהנום. זאת אומרת, לא סתם שאפשר להבין את הפסוק במלאכי, וגם את הפסוק בבראשית, שהוא רואה תנור עשן, או יום בא בוער כתנור, כגיהנום. לא שאפשר ככה להבין, כדעתו של רבי נתן, אלא שאי אפשר להבין אחרת. פה מה שאנחנו עכשיו רואים במקור אחד א', שכל פעם שכתוב תנור, אין תנור, אלא. זה הלשון, תשימו לב לביטוי הזה. לפי דבריו של רבי זעירא, ואין תנור אלא גיהנום, שנאמר נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. גם גמרא בעירובין אומר ככה, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, ותנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זה גיהנום, ותנור בירושלים זה פתחו של גיהנום. כן, ועוד ועוד, יש עוד הרבה מקורות לזה וכו'. שנייה, אני אנסה להבין. והנה במקור 2 א', אומר מדרש אותיות רבי עקיבא, שאומר שהנה יום בא זה יום הדין הגדול. זאת אומרת שזה מדובר, הנה יום הבא זה יום הדין הגדול. יש לפני הגאולה יהיה יום הדין הגדול. אז אם ככה, אנחנו מבינים שרבי אליעזר וחכמים מדברים, האם הגיע הזמן של גאולה, ואם צריך להיות יום הדין הגדול. עכשיו בואו ננסה להבין מה הסברה, מה הווה אמינא של כל אחת מהם, למה הם אומרים את זה, שהגיע הזמן של גאולה או לא הגיע הזמן של גאולה. על מה הם מדברים? העניין הוא שלפי רבי אליעזר, איך שהוא רואה את ההיסטוריה, אז זה שהיסטוריה הולכת ומדרדרת. תחשבו בראש של רבי אליעזר, איך הוא קולט את המציאות. הוא קולט את זה ככה, שהיה הידרדרות רוחנית, מוסרית, מבית ראשון, כל הזמן הייתה הידרדרות. גם שבנו בית המקדש השני, זה עדיין היה הידרדרות, זה נעצר קצת, אבל עדיין בית שני היה פחות, הרבה פחות ברמה רוחנית מבית ראשון. זאת אומרת, הייתה הידרדרות רוחנית נמשכת, הלאה והלאה, הלאה. אנחנו יורדים כל פעם מדרגות, עד שמגיעים כמעט למ"ט שערי טומאה, עד כדי כך שבית המקדש נשרף, נשבר, צנעת חינם, כל מיני דברים נוראים קורים שם. גילוי עריות, שפיכות דמים, יש כל מיני תיאורים נוראים, מה שקורה בבית המקדש. נו בסדר, בית המקדש נחרב, מה הלאה, מה יהיה השלב הבא? אולי יהיה יותר טוב, עכשיו יהודים חוזרים בתשובה, מתחילים להיות יותר טובים. כן, באמת זה מה שקורה? לא. איך אנחנו יודעים? כי אחרי חורבן בית המקדש יש חורבן שני, וזה חורבן של מותם של תלמידי חכמים, תלמידים של רבי עקיבא. נחרב הבית, הם ממשיכים לריב, הם ממשיכים שלא כיבדו זה את זה, הם לא מכבדים זה את זה, לא נותנים מקום אחד לשני. אותה מגמה של צנעת חינם ממשיכה אצל התלמידים של רבי עקיבא, לא עמך, לא קמצא בר קמצא, זה מדובר כאן על פאר הדור, הם ממשיכים לריב. זאת אומרת, רבי אליעזר מבין שעכשיו היסטוריה רק הולכת ומדרדרת, רק יהיה משנה שנה יותר ויותר גרוע. אז מציע להם רבי אליעזר, אומר, תשמעו, בוא נביא גאולה לעולם, בוא נביא משיח עכשיו. מה הפירוש של נביא גאולה לעולם? הוא אומר, עדיין רוב עם ישראל הוא דתי. עדיין בעם ישראל הרבה תורה, הרבה תלמדי חכמים. יש סנהדרין, נכון, לא בלשכת הגזית, אבל אנחנו יש תנאים, יש תלמדי חכמים, בתי ספר, כאילו, לחוכמה הישראלית, כאילו, התורה. ישיבות, הכל, בנוי, לא בית ספר במובן הזה, אני מתכוון בית ספר כמו אסכולות, שיטות, הכל, עדיין תורה בתפארתה. אז בוא נביא גאולה עכשיו. אומר להם, אומר לו הרבי יהושע, חכמים, אומרים לא. אם עכשיו יבוא יום גדול ובוער כתנור, אז רוב העולם פשוט יחרב. מחיר יהיה כבד מאוד. רוב העולם הוא בנפילה נורא, נכון? יש גדולים. יש ארזים וחרוב ובית, כמו שמראה להסביר שקירות בית המדרש, הכל. יש, אבל רוב העולם הוא במצב נורא. העולם פשוט יחרב. זה יהיה מלחמה של כל כדור הארץ, וגם עמים אחרים והכל, הכל ימות, כולם ימותו. איך אנחנו יודעים שכולם ימותו? חז"ל אומרים את זה בפירוש, שלפני הגאולה תהיה השמדה המונית. מה זאת אומרת שיצא תנור, גיהנום, לעולם? זה מדובר על השמדה המונית. כמו שאומר אצלכם, תסתכלו במקור 2ב, אומרת הגמרא במסכת נדרים, רבי שמעון בן לקיש אומר, אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא כוונה לעולם הבא, זה לעתיד לבוא. במובן הזה הוא מתכוון. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפים בה ורשעים נידונים בה, שנאמר, וזרח לכם ירי שמי, שמש צדקה ומרפא, ולא עוד, אלא שמתעדנים בה וכו', כן? ועל זה דיבר מדרש אותיות של רבי עקיבא ב-2 א' שאמרנו קודם, שהנה יום בא זה יום הדין הגדול. בוער כתנור, שזה גיהנום שנמשלה לתנור. זאת אומרת, לעתיד לבוא ירד גיהנום לעולם. וזה הם רוצים לעצור. זה תנורו של הנחנאי, של נחש. על זה הם מדברים. מה? בדיוק. כמה שדורות ידרדרו יותר ויותר, רבי אליעזר הוא חושש שיהיה כל כך נורא, שאף אחד לא יישאר. ככה לפחות יש לנו כמה מיליונים צדיקים בעולם שישארו, אבל ככה כל העולם יחרב. והם אומרים לא, צריכים לחכות, אנשים אולי יחזרו בתשובה וכו'. עכשיו, כל מה שאמרתי לכם, איך אני יודע שעל זה מדברים? אולי לא, אולי מדברים באמת על תנור. איך יודעים? למה אנחנו מלבישים עליהם כל הדברים הללו? אני אסביר לכם את העיקרון. אתם יודעים, אנחנו הרבה פעמים יכולים לחשוב, למצוא את עצמנו במין מחשבות כאלה של כאילו מחשבות, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, או אחד הדברים שאנשים שמגיעים מחוץ לארץ, הם מתפעלים, אומרים שבארץ ישראל אנשים חיים בחוויה היסטורית. נגיד סתם, יהודים בארץ, יש להרבה מהם תחושה שאנחנו עכשיו נמצאים בצומת של עולם כולו, של היסטוריה. אבל עושים את ההיסטוריה, כן. כך אנחנו, ישראלים מרגישים, לא כולם כמובן, אבל הרבה מישראלים מרגישים שאנחנו מכירים את ההיסטוריה. אבל מגיע אדם שהוא בא מניו זילנד או מאוסטרליה, או מאיזשהו מקום, הוא סתם, כאילו, הוא מתעניין במצב הבנק שלו, בכמה כבשים יש לו שם, או כמה הוא קנה זה, כמה מחר הוא. ילדים שלו, אוטו, ביטוח, כאילו סתם חיים. הם לא מרגישים שהם מכריעים את העולם. יהודים כן. עכשיו, מה אתם חושבים? מי באמת צודק? אנחנו או הם שאומרים שאתם סך הכל נקודה אחת בתוך המפה הגדולה העולמית. בסדר, אז אתם 7 מיליון איש, עם כל הכבוד, אבל... אז אתם בלב הסכסוך, מזרח התיכון, לא יודע מה, אבל זה כאילו נראה כמו מחשבות מגלומניות כאלה, של מחשבות גדלות, אנחנו מכריעים, כל העולם כולו, מה זה, על מה אתה מדבר? אתה סך הכל שם מדינה קטנה, וזהו. לא. כולם יודעים את זה. יש איזה אחוז גדול, אני לא זוכר בדיוק, שליש או משהו שם, או רבע של כל החלטות של מועצת הביטחון באום, הם מתייחסים למדינת ישראל וכל זה, כולם מרגישים, Jews are news, כן, היהודים הם חדשות, זה הפתגם, כולם מבינים, אנחנו פה בלב ליבה של היסטוריה עולמית, וזה אנחנו, סתם אנשים, אבל אם אנחנו מסתכלים על גדולים, אנחנו אכן מכירים את העולם. אין ספק. תבין, לכן כל מה שקורה שם בתנך זה הכל מלא מלא משמעות. שם, סך הכל יעקב בירך במקום עשיו, נתן ברכות ליעקב. בסדר, תהיה בריא. לא, אבא, גם אני רוצה, גם אתה תהיה בריא, מותק. נו, זהו, כל נגמר. הברכה לך אחת, אבא, ברכני גם אני אבי, בוכה, צעקות, צרחות. למה? מה קרה? הוא אמר לבן שלו, ברכה, זה כל הסיפור. לא, הם מבינים ששם אחרי, שם שאלת ההיסטוריה מכרת. מי יהיה עם ישראל? מי יוביל את העולם הזה? והכוח האסאבי, הכוח הסטני, הכוח הנאצי, הוא שיוביל את ההיסטוריה, או שכוח ישראלי, הם מבינים את זה, כולם מבינים. לכן זה כל כך טרגי. כאשר נוח אומר לבן שלו, אתה עבד תהיה עבדים, ארור כנען, לנכד שלו. אז הוא אמר, לא, כולם מבינים ששם עכשיו יהיה היסטוריה, ואתם יודעים עד היום, לאנשים שעוסקים באנתרופולוגיה ובאתנוגרפיה, אנשים שחקר תרבויות, לא מבינים למה הדווקא היבשת אפריקה, למה הקושים, דווקא הם לא התפתחו כל כך כמו שהתפתחה כל הציביליזציות. הכי רחוקות, הכי זה, אפילו בסיביר שם היו אנשים, הם ברמה הרבה יותר גבוהה מאלה שחיו באפריקה. ובאפריקה יש הרבה מקורות עם מים, שם לא הכל מדבר. למה קושים תמיד היו עבדים של הלבנים? למה זה לא להפך? למה הם לא נהיו האימפריות ובנו את ההיסטוריה המפוארת ופיתוח טכנולוגי וחברתי וכל זה? למה זה לא קורה להם? כמו שכן קרה בסין. סין קרה היסטוריה דומה למה שקרה לאירופה. אמנם בצורה אחרת, אבל יש התפתחות. יש להם ציביליזציה מקבילה לציביליזציה האירופאית. ולא קרה ציביליזציה מקבילה באפריקה. למה? בכלל, בכל אופן, לפי הפלנטולוגים, אז האדם המודרני הוא יצא מאפריקה בכלל. המוצאו של האדם בכלל בעולם הוא מאפריקה. למה שם זה לא התפתח שום דבר? מה? ומי כבש את סין? אני שואל, מי כבש את סין? מה, כיבוש הוא זה שקובע? מה פתאום? לא, זה... זה נקודה אחת בהיסטוריה. אין לזה הסבר בעולם הזה, בין המומחים, אין הסבר למה אפריקה לא התפתחה. וההסבר הרוחני, זה שאנחנו יודעים, הוא האחד ויחידי. הסבר מטאפיזי, שזה בגלל כללה של נוח. כן? כן. זה כללה של נוח. הם מבינים שהם מכירים את ההיסטוריה. ואותו דבר קורה לאברהם אבינו. יש מדרש שכשאברהם אבינו, סליחה, עוד מעט אנחנו נחזור לאברהם אבינו. בעצם המחלוקת ובעצם הדיון, אז שם, בתנורו של החנאי, זה דיון האם להביא את הגאולה עכשיו, ופירושו של דבר, השמדה טוטלית, אמונית כמעט, של כל כדור הארץ, או לחכות לגאולה, לעתיד לבוא, כמה כמה, שדברים ידרדרו יותר גרוע, עוד יותר גרוע, יותר גרוע, ואחר כך הם יתקנו, ואחר כך הם יתעלו, ורוב העולם יתוקן, ואיך יתוקן? על ידי זה שבני ישראל ירדו לגלות. אנחנו עכשיו, כשמדברים על תנורו של החנאי, אז אתם מבינים, אנחנו נמצאים בערב יציאה לגלות. עוד כמה שנים, הלאה, כולם יתפזרו לגלות. לפני שגלות מתחילה, רבי אליעזר אומר, בוא נעשה גאולה עכשיו. בוא לא נצא לגלות, נביא גיהנום לעולם, נביא תנור לעולם, נכשיר אותו. חכמים אומרים, לא, עדיף לצאת לגלות ונתקן את המציאות כמה שאפשר ונציל כמה שאפשר, ואז לעתיד לבוא כשתהיה השמדה, יהיה הרבה פחות ממה שיקרה אם זה יקרה עכשיו. על זה הם דנים, לצאת לגלות או לא. יהיה, או לעשות גיהנום עכשיו, או לצאת לאלפיים שנות גלות. זה המחלוקת. ואותה מחלוקת, כמו שאמרתי לכם קודם, הייתה אצל אברהם אבינו. הם מבינים שהם עכשיו מכירים את ההיסטוריה. יושבים שם, לא יודע איפה זה היה, בציפורי, באושה, יושבים שם באיזה טבריה, באיזה בית מדרש, כביכול מסכן, הכל כזה, כמו שמשיח נקרא, הוא מסכן, כזה, הכל נראה כזה. סתם יושבים כמה דתיים שם עם הזקנים, יושבים, מדברים, וכל העולם ילך על פי מה שהם קובעים? כן, אנחנו רואים את זה. יהודים עושים את ההיסטוריה, תלמידי חכמים הגדולים הללו, הם מכריעים את העולם. ועל זה אומר מדרש, הקדוש ברוך הוא שואל את אברהם אבינו, מה עדיף, שירדו בני ישראל לגיהנום, או שילכו לגלות? השאלה הזאת עצמה, אברהם אבינו היה מכריע, וזו הייתה מחלוקת כביכול, איך בין אברהם אבינו ובין קדוש ברוך הוא, מה עדיף? אותה סוגיה של תנורו של החנאי הייתה, כבר מחלוקת בין קדוש ברוך הוא ובין אברהם אבינו. תסתכלו על זה, אומר לכם המדרש במקור שלוש, כן. אומר מדרש כך. אמר לו קדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, במה אתה רוצה שירדו בניך בגיהנום או במלכויות? רבי חנינא בן פפא אומר, אברהם ברר לו את המלכויות. רבי יודן ורבי אידי ורבי חמא בר חנינא אמרו, אברהם ברר גיהנום, והקדוש ברוך הוא ברר לו מלכויות. זה תנורו של החנאי, זאת המחלוקת. זה הנושא. נכון, עוד לא הגענו לזה, נכון? שאלה מצוינת, אבל עוד לא עניתי. יש לי עוד כמה דקות. לא, היום זה שיעור אחרון, אני מקווה, בנושא הזה. מבינים על מה מדובר? במה עסקינן? מבינים, יופי. עכשיו, אם מבינים את זה, אז דרך אגב, למה רבי אליעזר כל כך רוצה את הגישה שלו, ולמה אברהם אבינו גם מידת הרחמים בוחר גיהנום במקום שיעבוד מלכויות? כי מה? כמו דוד המלך. דרך אגב, זו דוגמה טובה. אותה שאלה נשאלה לדוד המלך. מה אתה מעדיף? שיהיה רעב, שיהיה מלחמה, שתהיה מגיפה בעם ישראל? זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים שבהסתכלות של מה שנקרא היסטוריוסופיה היהודית, כן, יש, אתם יודעים שיש פרק, זרם כזה שלם בלימוד היסטוריה, שהוא נקרא היסטוריוסופיה. שיש אנשים שלא מנסים רק לספר מה היה ומי נלחם עם מי, אלא מה המשמעות של הדבר. יש נציגים מאוד ידועים, מאוד גדולי פילוסופים, סליחה, גדולי היסטוריונים הגיעו להיסטוריוסופיה, כמו אוסוולד שפנגלר, או ארנולד טוינבי, קארל יספרס, יש הרבה, הרבה. גדולי פילוסופים, גדולי היסטוריונים הגיעו לניסיון לא רק לספר לך היסטוריה, אלא להבין את היסטוריה. אז בהסתכלות ההיסטוריוסופית של עם ישראל, אנחנו מבינים, זה מוטיב חוזר אצלנו הרבה פעמים, גם בתנ"ך, גם במדרשים, בגמרות, נאמר הרבה פעמים, שקדוש ברוך הוא מעמיד מול צדיקים, שאלת הכרעת ההיסטוריה, שחיים של, לפעמים של מיליונים תלויים בהכרעה שלך, והם מכריעים, ואכן כך הדבר מתרחש. כמו שזה היה בדוגמה, כמו שעכשיו הזכרת את בן דוד המלך, כן? שהוא הכריע איך הדבר הזה ייראה, ובכן מתו שם אלפים, עשרות אלפים. אז אותו דבר גם פה. הם מבינים שהם עכשיו עוסקים בזה. זה שם המשחק, בזה עסקינן. אומר על זה רב קוק במקור 4, ישנם צדיקים שאם ניתן להם חופש גמור, מתדמה בדעתם שהיו משמידים את הכל. יש צדיקים כאלה שהם היו רוצים להשמיד את העולם. וזו הייתה מידה של רבי אליעזר. את כל חי ואת כל היקום כולו. למה? כדי שיחודש הכל בצורה יותר מעולה, ובכל מקום שניתן עיניהם מיד נשרף. כן, הוא רומז כאן. לא, זה מה שרציתי להגיד לכם. יפה. זאת אומרת, מה שהיה שם עם רבי יוחנן בן, רבי שמעון בן בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זה סיפור גם שם אותו דבר. אבל זה נאמר גם בסוגיה שלנו, בבבא מציע, על מה שעשה רבי אליעזר, כתוב עליו שם, איפה שמבט שלו נפל, שם הכל נשרף. זה מה שפה מזכיר את הרב קוק, מפני שהם אינם יכולים להסתגל לשפלותה של הבריאה המוגבלת. וכל זה מפני שעומק הגבורה של שלהבת הקודש שבהם, שאינם סובלים כל דבר חוץ מהשלימות המוחלטת, האלוקית. אבל זה הסבר אחד, זה באמת פן אחד של כל הסיפור הזה, אבל יש פן נוסף. פן זה שהוא רוצה להציל את העולם, לא בגלל שקבדנות טוב, בגלל שבית שמאי, או בגלל שהוא מידת הדין. לא, הוא רוצה להציל את המציאות, והוא חושב שזאת הדרך להציל אותה עכשיו, להכשיר תנורו של הכנאי, זאת אומרת להכשיר את הגיהנום. חכמים אומרים, לא, זה אסון. ואז מה יהיה? הלכה כמו מי, דרך אגב? רבי אליעזר יצא בת קול אמרה, הלכה היא כמוהו, זה מה שהוא עומד לעשות. הם פוסקים אחרת. אבל הוא לא מקבל את הפסיקה שלו, הוא ממשיך לפעול. ומי ינצח? ברור שהוא ינצח אותם, הוא יותר חזק מהם. מה האפשרות שלהם הייתה לעצור את רבי אליעזר? נידו, יפה מאוד. לכן הם נידו אותו. הם לא נידו אותו כעונש או כמשהו לא בסדר עשה או משהו, לא. הם רצו יפה, הם רצו רק לנטרל אותו, לעצור. והוא, בלי כוח של עם ישראל, הרי רבי אליעזר הוא לא אדם יחיד שהוא נלחם מול, הוא מייצג את המגמה, את, כן, את הכוח. ואם הוא מנודה, אז הוא לא, אין לו כבר שום דבר. דרך אגב, מה שעכשיו, כל מה שעכשיו אמרתי לכם, זה נמצא ברמז בדבריו של רבי עקיבא. מי שזוכר שם את הגמרא הזאת, אז הוא אומר ככה. יש דיון גדול, מי ילך להודיע לרבי אליעזר שהוא בנידוי? אז הוא אומר, ילך זה, ילך זה, אז ילך אדם שלא הגון, ואז מה יקרה אם ילך אדם שלא הגון? אתם זוכרים? מה? אני לא שומע. לא, 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 לא. רבי עקיבא הלך, אבל אם הוא ילך, למה רבי עקיבא מתנדב? מה? או, יפה מאוד, גמרא אומרת שם, נמצא שאתה מחריב את כל העולם כולו. אנחנו כשקוראים את הגמרא הזאת בדרך כלל, אנחנו אומרים כן, בטח, כל העולם כולו. ברור שזה גוזמן, אנחנו ככה במין יחס כזה קצת סלחני לדבריהם של חז"ל. אבל הם לא אומרים מטאפורות ואלגוריות בצורה סתם. הם התכוונו, הם ידעו שהוא יכול להחריב את העולם כולו כפשוטו. פצצה מתקתקת, פצצת אטום מתקתקת. שנייה, כן? ואז הם מחליטים לנדה אותו, כדי להגביל את כוחו. וזה היה הוגן, זה דבר אמיתי, זה לפי כללים, זה לפי האמת? ודאי שלא. הם ידעו, הם עשו לו טריק. לא היה מגיע לו. אז למה הם עשו את זה? כדי להציל את העולם. ולכן, כאשר הוא הצטער, היה מגיע להם באמת עונש מה שהם קיבלו. ודאי שרבן גמליאל וכל זה היה מגיע. אבל מצד שני, הם היו מוכנים לעשות זה עוד פעם. הם, בזה שהם נדעו אותו, הם מסרו את נפשם. כדי להציל את העולם. זה לא שפתאום, אופס, אופ, קיבלו עונש. הם ידעו שזה מה שעומד לקרוא. לטובת
הכלל.
לטובת הכלל. ולכן הוא אומר שזה לא לכבודי עשיתי את זה ולרבן גמליאל. הוא וכל בית הדין אז היו מוכנים למות למען הרעיון הזה והיו עושים את זה שוב. לו היו עומדים במצב הזה. ועל זה אמרה אמא שלום, אשתו של רבי אליעזר, שערי הונאה לא ננעלו. זאת אומרת, ודאי שזו הייתה הונאה כאן. אבל הם היו גיבורים וגדולי עולם שרצו להציל את המציאות, ולכן עשו מה שעשו. זאת הסוגיה. ועל זה הם מדברים כל הזמן. דרך אגב, איך אני יודע שכל מה שאני אמרתי, שזה הנושא וזה? שזה הקו, כן. איך אני יודע? תשימו לב שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע היא מחלוקת היסטוריוסופית. כל הזמן הם מדברים על אותו נושא בווריאציות שונות. תסתכלו אצלכם במקור חמש. אומרת הגמרא בסנהדרין, דף צדיק זין, אומר ככה, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלין, אם לאו, אין נגלין. אמר לי רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלין, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. זה הביטוי מאוד מאוד מפורסם, נכון? אבל מי זה... רבי אליעזר רבי יהושע, זה אותו אחת. על זה הם מדברים כל הזמן, על היסטוריוסופיה. ומי הוא המלך שגזירותיו קשות כהמן? מי זה המן? היה לנו פעם שיעור לפני כמה שנים, על פורים, שאני הראיתי לכם מדויק שהמן זה היטלר. לא בגימטריה, במהות. ורב קוק מדבר עליו בתור היטלר. ממש, קורא את זה ככה בשמו, בשם הזה, הוא קורא, הוא, מה? לא, הוא כתב את זה בשנה האחרונה של מותו, שנתיים אחרי שהיטלר הגיע לשלטון, נמח שמו. הרב קוק כותב במאמרי ראייה, במאמר שופרות, הוא קורא לו בשמו, והוא אומר, על זה מדובר, זה. ויכול להיות שאם אנחנו ממשיכים את הקו הזה, גם במקור 6, אומר פה רבי, אומר פה מדרש, על אותו עיקרון, תסתכלו, רבי אליעזר אומר, במקום שיש דין, אין דין, במקום שאין דין, יש דין. הבנת מה שהוא אומר פה? במקום שיש דין, אין דין, במקום שאין דין, יש דין. מה זה? מה הוא אומר? על מה הוא מדבר? הגמרא אומרת, מה הוא? ומה הוא? כן, אלא, במקום שאין דין יש דין, וכאילו, על מה אתה מדבר? אלא אמר רבי אליעזר, אם נעשה דין, הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה. ואם אין עושים דין למטה, הדין נעשה מלמעלה. על זה מדבר. בוא נעשה אנחנו, זה, כמו שקדוש ברוך הוא שואל את אברהם אבינו, מה עדיף? אז הוא אומר, בוא נעשה את זה אנחנו. ואז לא יהיה דין מלמעלה. והם אומרים, לא, יותר טוב שאנחנו נרד לגלות, ואנחנו נשפיע על כל העולם כולו, ונפיץ להם את המוסר, ונעשה את כל מיני דברים וזה, ונציל את האנושות. ואז כשיבוא זמן של תנור להופיע, הוא יעשה רק שליש, הוא יוכל רק שליש מעם ישראל, כמו שזה היה באושוויץ. על תנור הזה מדברים. תנורו של הכנאי זה תנור באושוויץ. ואת היום בוער כתנור, זה נהרגו רק 50 מיליון איש, ולא כל העולם כולו. עשר. כן. אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים מה שזה יוצא, שזה היה השואה. כן, אני חושב שזה הנושא, ו... ואם אנחנו מבינים את זה ככה, אז הכל מסתדר, הכל מתברר בסוגיה הזאת. ואם מבינים את זה בצורה פשוטה, אז יהיו הרבה שאלות שנשארו פתוחים ואין לזה תשובה. אין פשוט זמן, אנחנו צריכים לסיים, נדבר בחוץ. עכשיו, ולעניות דעתי, זה חז"ל נותנים לנו פה הצצה, לא רק למחלוקת הזה של תנורו של הכנאי, אלא כל מחלוקות שיש בש"ס. הם כולם מדברים בש"ס, כן? בגמרא. כל המחלוקות הם עוסקים תמיד במהות של העולם. זה נראה לנו שהם מדברים על דברים כאילו פועטים. פעוטים. שזה טוב, זה שם מחט הייתה ככה, ומחט הייתה פה, מטבעות היו בצורה של משולש, או בקו ישר, וזה, מה זה משנה? לא, הכל משנה. אנחנו כל הזמן, חז"ל מכירים שם את המציאות, את ההיסטוריה, את העולם, בזה חז"ל עוסקים כשמדברים על תנורו של הכנאי. פה אנחנו רק הצלחנו קצת יותר להבין. וזה מה שמהר"ל מכוון אותנו למשך כל הזמן, כדי ש... בפרקים האחרונים של... סליחה, בקטעים האחרונים של פרק ב', שם, על זה מדובר. זה היסוד, זה השורש. טוב, נעצור כאן.